דף כ"א עמוד א', שורה ראשונה מהרחבות. הגמרא אומרת בתו ליקה. אנחנו מדברים על המשנה בפרקי אבות, פרקי משנה, שהמשנה מדברת על 10 ניסים שהיו במקדש, ועל מה מביאה את 10 ניסים. והגמרא אומרת השתי ניסים האחרונים שמוזכרים, ולא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם. כמו כן היה נס נוסף, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שעלים בירושלים, אבל אנחנו פתחנו בענייני מקדש ואתה אומר לי ירושלים. עונה הגמרא, זה איקה תרתי אחרית, היה במקדש עוד שני ניסים, שהניסים האלה זה ניסים הייחודיים למקדש. א', מעולם לא קיבלו גשמים אש של עצי המערכה, ב', עשן המערכה, אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו. זה היה הגמרא של אתמול. שואלת על זה הגמרא, זהו, אלו 10 ניסים ותו לא. ועתני רשמיה בקלנבו, שם מקום, שברי כלי חרס נבלעים במקומן. יש לנו דין, סתם אנחנו יודעים, ידיעה בכלי חרס, שבירתו והתארתו. כלי חרס זה דבר שיש לו בליעה אבל אין לו פליטה. עכשיו הדין הוא, כשרוצים לעשות קודשי קודשים, הרי אנחנו מדברים במקדש, יש להם חטאות, אשמות, זה נאכל לזכרי כהונה אך ורק בעזרה. מה עושים עם הבשר הזה? צריך לבשל אותו. היו מבשלים בכלי חרס. באותו רגע שהכלי חרס הזה בלה מהקודשי קודשים, הרי למחרת, אחרי יום ולילה, זה נעשה נותר. נותר זה מפסולי המוקדשים. מה אתה יכול לעשות? רק לשבור את הכלים. אז יוצא, כך אומרת הגמרא בזבחים, בדף צדיגים אל עמוד ב', ואם אין נבלעים במקומם, נמצאו השפטות של שברים בעברה. תתאר לעצמך, יש לנו יום, יכול להיות שיש לנו מאות, אלפי חטאות, במיוחד בתקופת החגים. אז כל אחד בא לרגל ירושלים וסוגר חשבון. זה היה לו ברוך בשבת אחת, זה היה לו ברוך בשבת אחר, ואשתו ילדה וצריכה, זה היה בדרך. קיצור, כל מיני קורבנות שנאכלים לזכרי כהונה כדין קודשי קודשים. מה היו עושים? מבשלים אותם בכלי חרס. מה עושים עם הכלים האלה? בסוף היום שוברים אותם. אז מה, היה לך פה ערימות של כלי חרס? נס מיוחד היה, והיו נבלעים במקומן, היו שוברים את זה, וזה נבלע במקום. עוד נס, אומרת הגמרא, ואמר רבי, מוראה ונוצה, ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, כל אלו נבלעים במקומן. מוראה זה הזפק של התורים עובדי יום. אנחנו יודעים שהיו שתי קורבנות שאפשר להביא מהאוף. מבהמה יש הרבה מינים, מאוף יש או חטאת או עולה. לגבי קורבן שבא מן הבהמה, כל הקורבנות כולם, זריקת אדם נעשה מתחת לחוט הסקרה, חוץ מחטאת הבהמה, שנותנים את אדם על 4 קנות המזבח. לגבי עופות זה בדיוק הפוך. העולת העוף זה למעלה, חטאת העוף זה למטה. עכשיו, כשהיה הכהן עומד עם החטאת העוף, מולק אותה, את הזפק, החלק הגורגלה של הבהמה, הזפק, יש בין שצריך להשליך מעל גבי מזבח, ליטון, גבל וכו', ועושים את זה מעל גבי מזבח. מה? לא קורקמן. זפק, אתה יודע מה זה זפק? זפק זה בגרון. הכיס שלשם נכנס האוכל כשהציפור אוכלת. למה כתוב שם קורקמן? קורקמן זה לא מן העניין. קורקמן זה גם לא חלק, אני חושב, שקיים באור. נוצה זה משהו אחר. הנוצה, יש מחלוקת בגמרא בזבחים בדף סמכי, מה זה באמת הנוצה הזאת? האם הכוונה לנוצות שיש על העוף, או על, מתחת לזפק יש נוצות? אז המורה ונוצתה, דהיינו כל החלק הזה, מה שוודאי עושים, עושים את זה, וזורקים את זה בצידי המזבח. וזה היה נבלע במקומו, נס, נבלע במקומו. אותו דבר, דישול מזבח הפנימי, המזבח הפנימי עשו עליו תקטורת, תקטורת הזאת היא, צריך לנקות את זה מהמזבח הפנימי. הדשן הזה של מזבח הפנימי, ודישון המנורה, אותו דבר, הדשן שנמצא במנורה, כל הדברים האלה, אחד מהניסים, נבלעים במקומם. רש"י במקום, וזה די חשוב לנו לידיעה, רש"י אומר, בכל בוקר נותנם עם תרומת הדשן במזרח של כבש. זאת אומרת, היה צריך לשאול, איפה שמים את הלכלוך, את הפסולת, את הדשן שנשאר לנו מהמנורה? אבל הייתי אומר, אולי צריך לזרוק את זה בהיכל. גמרת לעבוד, ניקית את הנורה, שפוך את זה במקום, מת, נבלע במקומו. אותו דבר מזבח, אפילו אם לא כתוב ככה. רש"י אומר, באותו מקום שנותנים את תרומת הדשן, שזה מבואר במשנה. המשנה בתמיד אומרת, היה יורד בכבש, הולך למזרחו של כבש, ועשר עמות ממזרח הכבש, שם הוא היה נותן את הדישון, וזה נבלע במקומו. רש"י לשיטתו, שרש"י בדף כף עמוד א' במשנה סובר, שהדשן הזה, גם הדשן, תרומת הדשן, הדשן החיצוני. מי אומר? ומי לא אומר ככה? מה זה כל הדברים? איזה דשן? דשן של מזבח הפנימי. אז המורה והנוצה. עכשיו אני שואל אותך, מה עם המזבח החיצון? היה תרומת הדשן. זה גם היה נבלע במקומו. אז זה גם היה נבלע. למה, למה כן? למה בגמרא זה לא כתוב? איפה? גם בדף הקודם זה לא כתוב. אם תראה לי כתוב, אין כזה
גמר. לא, כתוב.
תראה לי. איפה כתוב? בצידי המזבח. נו, אחרי זה תיקח את זה, תעביר את זה החוצה.
מה?
מי אמר שזה נבלע במקום? לא למדנו. לא למדנו. לא למדנו. לא למדנו. אין גמרא כזאת. בבבלי שלנו אין. יש רש"י כזה. רש"י. ולא נמצא בזבחים, נמצא ביומא. בדף כף עמוד א', רש"י הראשון על המשנה. רש"י. רש"י אומרים, תורמים את המזבח, הדשן שהוא חותם מן הדשן במחתה פעם אחת בין רב למעט, ובלבד שלא יפחת מלוא הקומץ, ונותנו במזרחו של כבש, ונבלע במקומו. מי אומר את זה? רש"י. תראה אצלך בדף, דף כף א' עמוד א', תוף פה דיבור מתחיל נבלעים במקומן, נביא תופות פירש הרב פורק, דהו הדין דישון מזבח החיצון, זה אין נראה לרבינו תם, דמינני הסברה, כיוון זה לא חשיב עלי דעה דענך, זה לא מופיע אצלנו. אז אם זה לא מופיע אצלנו, מאיפה אתה לוקח את זה? וכך מביא גם בתוצות ישנים, מחלוקת בדבר. האם באמת זה היה נבלע או לא? מביא פה שני שיטות. פירש הרב רבי יוסף דו הדין תרומת הדשן, זה קשה, מה היא לא חשיב לה? ורבינו תם אומר, בוודאי לא הייתה נבלעת במקומה. והפלא הגדול, תהפוך דבר, תהפוך. כפה לפעמוד ב', תהפוך. תהפוך. תהפוך, ליקוטי רש"י. ליקוטי רש"י, הראשון. צד ימין. שמאל, זאת אומרת. יש לך? ליקוטי רש"י הראשון. מה הוא אומר? ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעים במקומם. אבל תרומת הדשן, רש"י, נראה לי דלא הייתה נבלעת, מדאמרינן ביומא, עשרה ניסים ודישון המנורה נבלעים במקומם, והמיתה זה תרומת הדשן, כמו כן נבלעתה ונלך שבוי. אבל לפי הספירה מרש"י לרש"י. מוזרה, אז קודם כל אין גמרא כזאת. רש"י, הרש"י עצמו זה מחלוקת ראשונים. רש"י בעצמו עומדים על הספירה בדברי רש"י, מה שאותנו מעניין, מחלוקת ראשונים. האם זה נאמר גם לגבי, אבל אין גמרא כזאת ואין משנה כזאת. יש שיטת הראשונים, שיטת רש"י, שהנס הייחודי הזה היה גם בתרומת הדשן של מזבח החיצון. אבל ודאי שהיה לנו את הנף הזה, זה צריך לזכור, ודאי שהנף הזה היה במזבח הפנימי, בדישון המנורה, והכל היה באותו נקודה במזרח הכבש, שם היו שמים את זה, ניסי ניסים נבלע במקומו. אותו דבר, הוא קורא לאותו מקום, רש"י פה.
תרבוק כשאמרו בתרומת הדשן, אז זה לא מדובר על
המזבח החיצון. מדובר על המזבח החיצון, איפה כתוב נבלע במקומן? מזבח החיצון, חד משמעי. העבודה הראשונה שהייתה במקדש היה טעות בראש, קורה. אתה לא אשם, כיוון שככה תמיד מדברים. אז לכן אנחנו לומדים היום עשרת יומא ומראים שזה מחלוקת ראשונים, שיטת רש"י. אבל בגמרא זה לא מופיע, אין גמרא כזאת, וזה הסיבה שהרבה אותם לא מוכן לקבל את זה. כן, תראה אצלנו רש"י, תראה רש"י, נסתכל, רש"י דיבור מתחיל ודיז'ון מזבח הפני, חמש שורות מהרחבות. בכל בוקר, יש לך חמש שורות מהרחבות, מלמעלה ללמטה. בכל בוקר נותנם עם תרומת הדשן במזרח של כבש כדתנן גבי תרומת הדשן, משנה במסכת תמיד, הגיע לרצפה, הלפך פניו לצפון והולך במזרחו של כבש כעשר עמות, מקום שלוקנים שם מוראה ונוצה ודישון מזרח אבני והמנורה, וקרא נמי דמורה ונוצח הכתיב והשליח אותה אצל המזרח קדמה אל מקום הדשן. עכשיו לרשי גם הדשן הזה נבלה במקומו, רבנו תם, זה לא נבלה במקומו, אז זה לא היה נס. זה לא משנה, כן, הקושייה נשארת קושייה בומבה. אתה אומר עשרה ניסים, בבקשה, יש לי עוד שני ניסים חזקים מאוד, שברי פסולת של כלי חרס נבלעים במקומם, מורה, מזבח הפנימי וכו', כן. נבלעים במקומם זה נס, שמים את זה באדמה, על המצפה, אתה בא אחרי כמה דקות, אין שום דבר. נס. לאן זה נעלם? אנחנו לא יודעים, אבל זה נס, כולו עם נס. אומרת הגמרא, תשובה, פסולי פלטה הרבה חשבינו בחג הפיקטרי דיינטרי. אומרת הגמרא, תראה, יש לנו פה הרי עשרה ניסים, בתוך העשרה ניסים היה אומר שתי הלחם בחג השעות ולחם הפנים, שלושתם זה אותו נס, נס שזה לא נפסל מעולם, כי אם זה נפסל אין לך מתי לעשות חדש, אז בעצם זה נחשב נס אחד, אז מהשלוש נהיה אחד, קיבצנו, אז יש לי שניים מיותרים, תכניס את השתיים האלה. אומרת הגמרא, אני לא מבין, עדיין אם ככה יחי בלוי נמי טרי הו חשבינו בחד חפר לאות, אז אם ככה אומרת הגמרא זה גם כן לא טוב, כיוון שהרי שני המושגים זה שניהם נט של בליה כלי חרס, מורה, נוצה והכל אותו מושג בולע במקומו, אז זה נס אחד, אם זה נס אחד חפר לי נס. אומרת עצמה, איקה נמי אחיתי, יש לנו נס נוסף. ואמר רב שואה בלוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו, שנאמר לשום לחם חום ויום ילחו. היה נס גדול מאוד, שלחם הפנים היו שמים אותו בשבת קודש, באים שבת אחרי, מוציאים אותו והוא חם ישר מן התנור. נס מופלא, זה הנס העשירי שהיה במקדש. להראות חיבתם לפני המקום. אבל זה מה שהיה קורה עם לחם הפנים. כך מובה. לא יודע, כל שם, רואים את העדים. כן, כן, אני רק לא כל כך מבין את הגמרא, אולי ברוכים אתה, מתי אני רואה מלומד בניסים. אני יש לי שאלה אליך, שאלה אליך. כתוב סילוקו כסידורו. מתי סידרו את הלחם? שבת. מתי עשו אותו? אני שבוע שעבר עשיתי ניסיון, לקחתי חלה ביום שישי שאשתי הופעה, השארתי על השיש, קמתי בבוקר קר כמו קרח. נו, מה אפשר? איפה הנס? הוציאו אותו מהתנור ביום שישי, עד שבת הוא התקרר, נכון, סילוקו כסידורו, אתה באמת צודק. יום קר בשבת, קר שבת אחרי. אני יודע, אז מה אפשר סילוקו כסידורו? תגיד סילוקו, סילוקו, כי הפי הטוב. אני אומר, יש תוספות במסכת חגיגה בדף כבב, שם התוספות אומר שהיו משאירים את הלחם בתנור והיו מוצאים אותו מהתנור ושמים על השולחן, ואז הפשט הוא סילוקו כסידורו. עכשיו צריך לדעת למה היו עושים את זה, זה לא עכשיו, צריך פעם לעשות חשבון קצת איך בדיוק עובד העניין הזה של לחם הפנים, כי אנחנו יודעים שלחם הפנים זה קודשי קודשים, לחם הפנים זה נאכל רק לזכרי כהונה בעזרה ליום ולילה, אין בזה חוכמות. עכשיו לחם הפנים עצמו, הרי זה לכאורה, איפה הוא מתקדש, על השולחן או בתנור? מי מקדש אותו? במנחות אנחנו יודעים שכשזה נפיל כך בקיצור נמרץ, בכל קורבן, אז הדיבור שלך כשאתה רוצה לעשות אותו קורבן נותן לו קדושת הגוף, לכן אפשר לבדוק אותו וכו'. כשאתה מתעסק עם שאר קודשים, מנחות, אתה אומר שאתה רוצה להביא את זה למנחה, המנחה בסופו של דבר היא קודשי קודשים, אבל כשאתה מדבר זה רק קודשים קלים, זאת אומרת זה רק קדושה ממונית, יש לה פדיון. רק כשאתה שם אותו בכלי שרת, הכלי שרת נותן לו קדושת הגוף. האם תנור זה כלי שרת או לא? מחלוקת בגמרא, מחלוקת בגמרא, פקר לכאורה לפי הסוף בחגיגה זה כלי שרת, ואז הפשט הוא באותו רגע שעפית אותו זה קודשי קודשים, עכשיו מה אתה עושה?
אז יש לך בעיה מלינה.
איזה בעיות?
יש לך, מה, יש לך יותר מיום שישי עד שבת כבר עבר הזמן.
איזה זמן? איזה זמן?
כמה זמן אפשר לאכול את זה?
כמה זמן אפשר? יום ולילה. כמה זמן אפשר לשמור את זה? מחלוקת בגמרא, למדנו ביחד בשקלים. הגמרא דנה, מה קורה אם שכחו לעשות לחם הפנים, לא נתדר מה
קורה?
לא, לא, אני מדבר משהו אחר. מה קורה באופן שאתה שבוע שלם, לא היה לך לחם, אין הזדמנות להכין שבוע. למה? ככה קוביה אצלנו רוצה לומר. בגמרא בשקלים הבאנו בזה מחלוקת. יש מי שאומר שאפשר, מה מסתפקת? זה לא מחלוקת אלא מסתפקת. האם אפשר להשאיר עכשיו את הלחם שבועיים כדי לקיים על השולחן תמיד, או שאתה צריך לחלק את הלחם, ויש לך ברוך, לא קיימת שבוע את המצווה לפניי תמיד. אני לא זוכר מסקנות. אני מדבר עכשיו רק על התפיסה של הדברים. לא, לעניין מה אנחנו אומרים את זה. זה אומר ששמונה ימים ודאי זה זמנו, ויכול להיות שכל זמן שנמצא על השולחן אפשר להשאיר אותו על השולחן. ספק בגמרא. הנוגע אלינו, עד השמונה ימים או עשרה ימים, הרי לפעמים עשו לכם הפנים ביום רביעי. אם למשל היה ראש השנה, אז יש לך חמישי, שישי, שבת, אז ביום רביעי עושים את הלחם. זאת אומרת, שבעיקרון אתה יכול להשאיר אותו עד שבת הבא, זה אין לי בעיה. עכשיו, אם התנור מקדש, זה כבר קודשי קודשים, איפה תשים אותו? אתה משאיר אותו בתנור, עד שמגיע הזמן, ואתה מביא אותו למקום הציבי שלו, לשולחן, זה בשבת. אם זה לא קודשי קודשים, אין לי בעיה, שים את זה בכל מקום, מה הבעיה? לא, אבל לקודשי קודשים יש מקום. כן, אבל זה מחלוקת בטוף. זה אפשרות שנייה, ואז אתה לא צריך להשאיר אותו בתנור. כי יש תופעות אחד שאומר שם,
אבל את החול
זה יפית החול. זה החלק של הנט. אנחנו סתם אמרנו סילוקו כסידורו, אבל הנט ודאי כך היה. המציאות היא שבאו אחרי שבוע וזה מעלה עדים. לא, מתכת. או חרת פה מתכת, למה? אין בליה בתנור גדול, אין בליה. עד כדי כך, להלכה יש דין שאתה יכול לעשות חלבי ופרווה באותו תנור בתנור גדול. לא תמצא השגחה ראויה שנותנת לעשות את זה. אבל על פי דין אין בליה בגדול. בליה זה רק בקטן. למשל, תברר במאפיות הגדולות, שאלו דבידסקי וכדומה, אז אני אספר לך שהיום קצת השתנו הדברים, אבל בעיקרון, על פי ההלכה, שנים השתמשו בתנור אחד. פרווה וחלבי באותו הזמן. אין פליה, זה גם מאוד הגיוני, אבל אומרת הגמרא וטול איתה, טוב, אין לנו יותר. ואמר רב לוי, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, צריך לשים לב ללשון, מסורת בידינו, זה לא דברים שהיה לנו כמו קודם, כאן זה ענייני מסורת. מה? מקום ארון אינו מן המידה. מקום ארון אינו מן המידה, כי אנחנו יודעים שקודש הקודשים היה 20 אמה על 20 אמה. והברייתא אומרת שמכל צידי הארון היה 10 אמות לכל רוח. 10 אמות. לפי אותו מנדאמר, זה מחלוקת בגמרא. למנדאמר שאומר שהארון עמד באמצע קודש הקודשים, 10 אמות לכל רוח. עכשיו כתוב בפסוק, הארון היה 2.5 אמות ארוכו, אמה וחצי רוחבו, אמה וחצי קומתו, אז זה לא הולך ביחד. אז אם אתה בא ואתה אומר שיש לך 20 אמה, אז איך יש לך 10 אמות לכל רוח? בהכרח שמקום ארון אינו מן המידה, נס נפלא. כמו כן, ואמר אבינאי, אמר שמואל, קרובים בנס היו עומדים. קרובים בנס היו עומדים. הקרובים, אנחנו לא מדברים על הקרובים של משה, של בצלם. היה לנו ארון, ספורת, זה המכפה, וקרובים מעליהם. זה היה מזהר, זה בכלל לא קשור לסוגיה. חוץ מזה, שלמה המלך עשה בנפרד שני קרובים מעץ זית. הקרובים האלה עומדים בצידי הארון. וכתוב שהם היו פורסי כנפיים, כל כנף היה 5 אמות, 5 אמות צד אחד, 5 אמות צד שני, 10, כמו כן לצד השני 10, סגרת 20 אמה, מה עם גוף הקרוב, איפה זה היה? אז גוף הקרובים אינו מן המניין. אז הנה אתה רואה נס נפלא, נס נפלא, ואתה לא מזכיר את זה בתוך 10 ניסים שלך. בהערה קצרה, אני מקווה שזה יהיה קצר מאוד, יש לי באמת מחשבה, צריך לתת לב על הדברים. כי עד עכשיו כל הניסים שדובר, אני יכול להבין בשביל מה צריך נס. יכול להבין. לחם הפנים, תשמע, אחרי שבוע לתת לחם לכהנים לאכול, אני מבין את ההרגש. אז אני מבין, למה צריך לתת להם? אינו דומה חלה בוויז'ניץ שיוצאת חם לחלה שהיא קרה. אין על זה ספק, לא צריך להתווכח על זה. שברי כלי חרס, אני מבין, תשמע, ערימות של זבל. לא שאין אפשרות שכהנים יפנו את זה, אבל כהנים יש להם עבודה לפני עכשיו. מה תיתן להם עכשיו להתאפק עשרות שעות לפנות השפטות? זה לא מתאים. אני יכול להבין בשביל מה צריך את הנס. כשמדובר אפילו על הקרובים, אני לא יודע למה עשו קרובים, זה לא מעניין אותי. שלמה המלך הוסיף 10 מנורות, 10 שולחנות, הוסיף קרובים מהחסר, מה היה חסר בקרובים הקיימים? אבל זה מה שהוא עשה. עכשיו, מה את גודל הקרובים? אז כתוב, פורסי כנפיים, 5 ו-5 עמות. אז להבין, כן, כמו שתגידי שבמטוס צריך שיהיה כנף אורך מסוים. ככה המהנדס בנה ואומר לך, תשמע, בפחות מזה הוא לא מחזיק. אז זה הגיוני, אז ככה שלמה אומר בחוכמתו שקרוב צריך שיהיה לו כנף 500, זה בכלל לא מנתי למה. עכשיו, איך אתה מכניס 22 אמה מתוך 20 אמה? אז מוכרחים את מקום הגוף של הקרובים אינו מן המידה, אני מבין את ההיגיון. אבל באים ואומרים לי נס נוסף, מקום ארון אינו מן המידה. עכשיו אני רוצה להבין, בשביל מה צריך נס כזה? הרי הארון יכול להיכנס נפלא, 2.5 אמה, שתיים, הוא לא תופס הרבה מקום. אז בשביל מה צריך שיהיה 10 אמות רווח לפה, 10 אמות רווח? מי צריך את זה? מי צריך את הנס הזה?
זה למקום הקרובים.
לא, לא היה בעיה עם הקרובים. הקרובים של משה לא היה בעיה.
של שלמה.
של שלמה, זה אני מבין. אז זה לא קשור לארון אבל. אז שם היה נס, נכון, היה נס, הגוף שם.
אני לא אשאר
את זה נס. כן, כן, אז אני אומר, אותו נס שמסתדר עם הגוף, שיסתדר עם הכנפיים. זאת אומרת, הנס כבר קיים, בהם אני מבין את הנס. אבל מי צריך נס בארון? הרי המציאות הוא כשבן אדם נכנס, כשכהן גדול נכנס, הוא רואה ארון לפניו. הוא לוקח סנטימטר, מודד, יש לו 10 עמות לכל רוח. מי צריך את זה?
אנחנו
שחי המעמיד, מי? שלמה?
כן.
אז זה מה שהוא אמר, אמרת, זה נס. ואם המקום ארון אינו מן המידה, נכנס הקרובים? לא נכנס.
לא נכנס.
אז איך זה נכנס? בנס. אז עכשיו אנחנו נתקלים את זה, 2 המענס או 2.5 המענס?
זה הבעיה.
אין לי בעיה. למה יש לי בעיה? אין לי בעיה. יש נס, אבל בשביל מה צריך את הנס בארון? זה לכאורה נס שלא לצורך, שקשרים לא נחברו.
פחות, יהיה כל צד במקום...
שיש 8 עמות, מה אתם מפנים?
אז לא יכנס לך כלום שם.
מה לא יכנס כלום?
יכנס הכל.
זה נס.
הכרוב ממילא לא נכנס. הכרוב לא נכנס.
למה?
בגלל שהכרוב הוא 22 עמות, יש לו גוף.
זה הנס היה.
אז הנס מתפדס לך, על ניסים אני לא מדבר עכשיו. אני מדבר איתך מה שלא צריך נס. בשביל מה יש נס במה שלא צריך? מה שצריך אין לי שאלות. מה שלא צריך. או, אולי, אולי צריך לבוא ולומר, זה רק בגלל פרשת שבוע, ואנחנו מזכירים את זה בדרך רמז. יש בפרשה, משה רבינו היה צריך לדבר אל הסלע. ולפי הסיפור של הגננת, משה רבינו לא הבין את הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא היכה את הסלע במקום לדבר. ומאז הגננת זה נשאר לפעמים עד גיל 100, שכך באמת קרה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר, הוא לא קלט את המסר, והוא היכה את הסלע. ואם זה נכון, אז המלצה שלי השבת לוותר על שבת. עדיף לנסוע לים. למה? כי אם יכול להיות שמשה רבינו, נגד ה-13 עיקרים, אם משה רבינו יכול לשמוע דבר מהקדוש ברוך הוא, ולטעות, אז אני מניח שהוא טעה גם בשבת. שבת היה בכלל צריך להיות יום שלישי. כי לי זה הרבה יותר נוח. אז אולי משה רבינו טעה, וכשהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות פיס, הוא פשוט לא הבין אותו, אז הוא אמר וואי. וכן הלאה, כן, נעשה לזה רשימת כל אחד יפה לפי הבנתו. ואם חוק אתה לא תגזול, הוא אמר לו כן תגזול. הוא לא קלט, אמר לא תגזול. לא תרצח, לא תרצח, כי אז הוא הבין, פשוט הוא לא קלט נכון את המסר. מה קרה? זאת אומרת שזה ברור ב-100% שמשה רבינו שמע היטב את הדברים, וכאן היה איזושהי, אבל זה צריך כבר שיעור בפני עצמו, למה משה רבינו במקום לדבר על הסלע הוא מכה את הסלע? אבל הוא מכה על כוחו, על כוחו, הוא לא רצה לאכול. הוא היה מוכרח לאכול. בהתחלה הוא דיבר, אבל זה לא בדיוק ככה. הוא לא דיבר ככה. היה פה, היה כמה חלקים של הנפט. לא משנה. זה כבר צריך להסביר, זה צריך זמן. מה שכן שייך אלינו, משה רבינו למעשה בחלק הזה של הדיבור והקעה אל הסלע, הוא עומד במבחן של הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. אם עם ישראל היו עומדים באותו מבחן, אז עם ישראל היו נכנסים לארץ. זה היה מבחן אחרי חטא המרגלים, אבל נכשלנו, ובשביל זה הסתובבנו עוד הרבה שנים במדבר. עכשיו כשנעשה המבחן הזה, משה רבנו כונס את כל העם, אומר רש"י במקום, איפה הוא כינס אותם? כולם היו על פי הבאר, זה לא על פי הבאר, זה על פי הקברה. זאת אומרת, כולם עמדו על הפתח של אותו מעיין, על הפתח של הסלע, על פי הסלע. איך כל עם ישראל, 600 ריבו, לבד נשים, נשים וטף, לבד מערב רב, עמדו 600 אלף איש, זאת אומרת, לפי המצמצמים ב-3 מיליון איש, לפי המרחיבים ב-15 מיליון איש, זה לא משנה איך אני אגיד את זה, באותו מספר שאני אומר, איך בדיוק כולם נכנסים על פי. את אותו צורה של הנהגה, אנחנו מוצאים כשיהושע בא לעבור את הירדן. כשבאים להעביר את עם ישראל את הירדן, בספר יהושע כתוב, שהוא העמיד אותם בין שני בדי אהרון, כך מביא רש"י. שני בדי אהרון, זאת אומרת, יש את הבדים שמחזיקים את אהרון, את כולם הכניסו, כל עם ישראל בין שני בדי אהרון. בשביל מה זה? בשביל מה ההנהגה הזאת? יש את אותו סיפור כל שנה ברגלים. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. מה קורה? שעומד צפוף, תרדי. אתה בא לעשות ואנחנו קוראים, נהיה רווח, דן אדמות, איך זה קורה? ואת ההנהגה הזאת יש 24 שעות. 365 יום בשנה בקודש הקודשים. זה נקרא הנהגה של מעט המחזיק את המרובה. זה הנהגה מיוחדת ששייכת לארץ ישראל. עכשיו צריך להסביר למה זה, אבל זה כנראה הבסיס של הדברים. באה התורה ואומרת, מקום ארון אינו מן המידה. יש צורת הנהגה שחייבת להיות כל הזמן בקודש הקודשים, וזה מתבטא בארון ברית השם, ולהנהגה הזאת קוראים מעט המחזיק את המרובה. אז המקום אינו מן המידה, כי לא יעלה על הדעת שכל עם ישראל נכנסים לתוך העברה, גם העומדים צפופים זה כולו אינס. גם העומדים צפופים הוא מוגבר. 11 אמה על 135 אמה, תעשה איזה חשבון שתעשה, אתה לא מכניס יותר מכמה אלפים. להבדיל לרף אפלי הבדלות, בהבדלה של סברה ושתילה גם היה מעט המחזיק את המרובה. אמרו שהיה 400 אלף איש, תעשה איזה חשבון שתעשה, תגיע 80 אלף, 100 אלף, מעט המחזיק את המרובה. יש הנהגה כזאת, צורה של הנהגה. אמרו בשעתו, להבדיל, אני יודע, זה מוחלט, אני חכה ולהוריד את זה. אמרו בשעתו שרבי מת, אז אמרו שעברו ליד הקבר, היה מחלוקת הפואיסטי. היה בעיתון על האנשים חושבים, היה 800 אלף איש, לאלה שפחות חושבים, כשמדומה למעריב, היה מיליון איש, ולידיעות היה 1,200,000 איש. עברו ליד הארון. אני באותו זמן הייתי בתחומים מסתף השתי, ואני ראיתי איך זה נראה. נגיד שעבר בן אדם אחד בשנייה, ליד ארון, כל שנייה בן אדם, תעשו חשבון, זה לא עוזר את ה-72,000 איש, אם 24,000 שעות היה בזמן שזה היה פחות, כי באמצע הגיעה המשפחה והנשיא דנן של ארצות הברית וכו', אבל כולם ידעו 800,000 איש, מיליון, מעט המחזיק את המרובה, יש מידה כזאת. בקיצור, זה הפשט פה, אומרת הגמרא ותולייתא, אז הגמרא בקושייה, הנה עוד ניסים שהיו במקדש. אומרת הגמרא, לחם ניסי דברי כחשיב, ניסי דגבי לא כחשיב. המשנה מונה רק את הניסים החיצוניים. הניסים הפנימיים, המשנה לא מונה. ומכיוון שאילו מהניסים הפנימיים, אז המשנה לא מונה את זה. אומרת הגמרא, יחי לחם הפנים נמי ניסי דגבי, איפה זה קרה? בהיכל. אז באמת זה נפלא מאוד מה שאמרנו קודם. בשלמה הפתילות, הדישון של מזבח הפנימי, הנס נעשה ליד המזבח בחוץ. כולם יכולים לראות את זה, מהצד המזרחי, זה נגלה לכל. אבל לחם הפנים זה נס שנעשה בתוך ההיכל. מאיפה כולם יודעים מזה? הרי צריך להבין, הורידו את זה מהמערכה, לא הביאו את זה החוצה. היה שולחן, שמו את זה על השולחן, היה שולחן זהב ושולחן של שיש. שמו על השולחן של זהב, הלכו להסתיר את הבזיחים, גמרו את הקטרה, אז הוציאו את הלחם. אפשר, כן, אפשר, איפה עושים את זה בתוך העברה לזכרי תאונה? מי אמר שאז היה קיים הנס? זה כבר לא הגדרה של נס גלוי. כשמורידים את זה מהשולחן, אז היה ההבל הזה. אומרת על זה הגמרא, לחם הפנים ניסי דבריים. גם לחם הפנים זה נס חיצוני. למה? ואמר יש לקיש מה ידכתיב על השולחן הטהור. הפסוק אומר, ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת על שולחן הטהור, לפני השם. מה זה שולחן טהור? זאת אומרת, יש מצב שהשולחן טמא, ויש שולחן טהור. טהור מכלל שהוא טמא, יש מצב שהוא טמא. הרי כלי עשוי לנחת ובכל כלי עשוי לנחת אינו מקבל טומאה וחוצץ בנפת בפני הטומאה. דיין הפסוק אומר לגבי טומאת שרצים, מכל כלי עץ או בגד, או אור, או פק. באו חכמים ודרשו שצריך למושג של תומה תמיד דומיה דפק. מה פק מטלטל מלא וריקם? מה פק יש לו בית קיבול? אף כדי לקבל תומה צריך שזה יהיה דבר המטלטל. לכן, אם יש לך כלי שמחזיק 40 צעם מקווה, הוא כבר לא מקבל תומה. למה? כי צריך דבר המטלטל. 40 צעם זה עד 40 צעם, יותר מ-40 צעם זה לא מטלטל. ממילא באז מה אומר? הרי השולחן איך הוא עמד? השולחן עמד על הרצפה. לא מזיזים אותו. גם בניקיון, היו שוצים מלמטה, לא מזיזים. אז אם לא מזיזים אותו, זה כלי עת אפילו לנחת. הוא עומד לנוח, הוא לא עומד לתלוזה. וכל דבר שעומד לנחת, הוא לא מקבל תומה. לא רק שהוא לא מקבל תומה, יש דין שאם יש תומה בבית, התומה עוברת בין הפתחים. אתה יכול לקחת כזה שולחן, להעמיד אותו על הפתח, והוא חוצץ בפני התומה. אז איזה שולחן טהור, אומרת הגמרא, אלא, מלמד שמקביעים אותו לעולי רגלים ואומרים להם, רוחי בכם לפני המקום, שסילוקו כפידורו שנאמר, לפום לחם חום ביום מלחום. אומרת הגמרא, תדע את זה לסייע. ברגלים היו מקביעים את השולחן, כדי שכולם יראו איך העדים עולים מהלחם, להראות חיבתם לפני המקום. אגב, אז בשביל מה צריך להרים את השולחן? לא, העדים עולים זה לא רואים אותם. יגידו שאולי הוא מחמם מלמטה משהו. מאיך אתה יודע? לא, וגם מה היה צריך לעשות? להרים את הלחם, למה להרים את השולחן? למה היה נשבר הלחם, איך מוצאים את הלחם? מה פור, שאת מה, יפה בואים ספות. מה עשו? למה עשו? אז איך היו מפנים את זה כשהיו מוצאים? ואיך היו מביאים את זה? ולא מקבלים צביע. אז גם עכשיו... זה לא הבא לי להביא. היה מתחת מגע.
היו דוחפים, ואז
אני שואל אותך איך הולכים עם זה, כבוד הרב. באים עם זה מהתנור, הולכים ככה. למה לא קבל צביע בידיים? כי היה לזה מגש. מה נניח? היה מגש, לא צריך כלי שרת מגש, למה צריך כלי שרת?
היה מגש, לא היה
שם תמיד, אבל... שם סידרו את החדר בשולחן, היה מקלות מיוחדים שזה עמד עליהם, כדי שיהיה רווח בין אחד לשני, שלא יתאפש. נו, אז עכשיו מה הסיפור? למה אי אפשר להרים את זה ככה? את הלחם, למה להרים את השולחן? או, אז התשובה שצריכה להיות, שבאמת אם היה שבת שנפל ברגל, אז הם החלם היו מזיזים, מביאים את הלחם ומריב להם. אבל בדרך כלל רגל, זאת אומרת, היום טוב לא נופל בשבת. אז ממילא אי אפשר להוריד כי כתוב לפריים תמיד. אז צריך להגיד, זה עם השולחן, ממילא, זה דבר המטלטל. אומרת הגמרא בתולה, יתאר לך עוד ניסים. ואמר רבו אישיה. רש"י ותוספות במקום. רש"י אומר, שורה שנייה ואף על גב זה שולחן מצופה בזהב, וביתר ביום מזכיר בתוספות שהרי תמיד ה... סיפוי הוא העיקר, אבל זה כתוב שני שולחן ברחמנה קר יעץ, כתוב ביחזקאל, המזבח עץ שלוש עמות. אז מכיוון שהפסוק מכנה אותו עץ, אני לא מתייחס לציפוי. אומרת הגמרא, בתול עיקר, אין לך עוד. ואמר רבי ישיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב. נטע בו כל מיני מגדים, כמין עצים של זהב. והיו מוצאים פירותיהם בזמנם. כשגדל תפוזים היה יוצא תפוזים של זהב, וכשהרוח מנשבת בהם נשרים, שנאמר ירעש כלבנון פריו, ירעש פריו של ישראל כמו פרי הלבנון. דיינו, הלבנון זה בית המקדש, הרעש זה כשהרוח נושבת, זהב פוגע בזהב, נופל למטה, ומזה מתפרנסים הכהנים. שמעת? כסף גודל על העצים. היית רוצה דבר כזה, זהב. הרגשה פנימית. למה, מה אתה חושב? שאלות של... אז בשביל זה צריך את המקדש? בשביל זה צריך ששלומה יתים לעץ של זהב כדי שיגדל לי על זה תפוח? זה תפוח יש לי בחול. יש בהר הבית תפוחים, מי צריך? מה?
זה גם פנאמה,
זה לא אומר. כן. אז אתה יודע מה כתוב פה? רבי יעקב עמדי מביא בסוף הגמרא שסיפרו לו אנשים חשובים שבהונגריה יש עץ שגדל עליו כסף.
שמעת?
גם אני לא מבין מה זה אומר. חבל שלא נותן כתוב. זה בהונגריה, אבל אתה צריך להגיד לגרוס. כן, צריך לגרוס להגיד לו שיחפש את זה. כתוב ככה. את נכתב בצידו, ומעניין זה הפלא נמצא גם היום במחוב טייקה, לפעמים עושים גרגירי זהב תוך הענבים הגדלים שם, ואף חוטי זהב גדלים על גביהם מבחוץ. כך הגידו לי גברי רב רבי בני סמכה שראו בעיניהם. יש לך גישה להונגריה, תברר לי איפה זה טייקה ונלך לחפש. כך הוא אומר, היבץ אומר שסיפור לאנשים חשובים, אולי את כותב את זה על הגמרא אם זה היה בדיחה. גם היום יש את הנס הזה.
לא שמעת,
אם היית שומע לא היית פה, אם הייתי שומע לא היית רואה אותי. מה? גרגירים של זה, מה זה תענב בגרגיר זה? מה יש מרוחרנה? אומרת הגמרא, טוב, אז זה אחד מהניסים שלנו. אומרת הגמרא, ותדע לך, כשנכנסו מחרים להיכל יבש, שנאמר, ופרח לבנון אומלל, נחרט, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם, שנאמר, תרוח תפרח ותגל, זה כתוב על הארץ, בנבואת נחמיה על עתידה של ארץ ישראל, אף גילת ורנן, כבוד הלבנון נתן לה, יחזור לארץ ישראל כבוד הלבנון, דהיינו צמיחתו של הפרי. בכל אופן, הנה אתה רואה שיש עוד נס וזה לא מופיע. עונה הגמרא, ניסי דקביר לא כך חשיב. דבר שהיה קבוע כל הזמן במקומו, לא החשיב התנה. אומרת הגמרא, שאתה דעתית לאחי, ארון וקרובים נמי ניסי דקביר אמינו. ומכיוון שזה קבוע, אז באמת התנה לא החשיב אותה. אומר הרבינו חננאל במקום מקצר מאוד, שעליבה באמת מסקנת הגמרא עכשיו, כל הדברים חזרו למקור, דיין. הניסים אנחנו מונים בעשרה ניסים, גם את העומר, גם את שתי הלחם, גם את לחם הפנים. שני הניסים הנוספים במקום ירושלים, זה אש המערכה שלו קווה מגשמים, ועמוד שלא זז ממקומו מפני רוחו. שאר הדברים זה דברים הקבועים במקומו, הדברים הכתובים בקבועם לא קבועים. אומרת הגמרא, אמר מר, ועשן המערכה באמת לא זז ממקומו? ומיהו ועשן במערכה בכלל? והתניא, חמישה דברים נאמרו באש של מערכה. א', רבוצה כאריה, יש לזה צורה של אריה, כתוב בנביס, שכששלמה המלך עשה את חנוכת המשכן, חנוכת המקדש, אז נפלה גחלת מן השמיים בצורה של אריה ועמדה כל הזמן על המזבח, דלקה. ועד שבא מנשה וצילק אותה, אבל כל הזמן הייתה עומדת על המערכה. כמו כן, הוא ברא כחמה, היא ברורה כמו השמש, ויש בה ממש, בשלהבת יש ממשות. ואוכלת העץ לחים כיבשים, האש הזאת היא אוכלת עץ לח כמו יבש, ואינה מעלה אשן. הנה כתוב מפורש, היא לא מעלה אשן. עונה הגמרא, כי כאמרים הן באדיות, יש שני אישים על גבי המערכה, אש מימית ואש של אדיות. למה? כי יש מצוות עשה בתניא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן האדיות. שואלת הגמרא, רבוצה כארי? והתניא אמר רב חנינא סגן הכהנים, אני ראיתיה ברבוצת הכלב. אתה אומר שזה היה כמו דמות אריה. אומר רב חנינא שהיה בבית שני, אני ראיתי, זה כמו כלב. אומר את הגמרא, באמת לא קשה. כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. אומר המהרש"א במקום, מקדש ראשון נבנה על ידי שלמה, שלמה משבט יהודה. יהודה נאמר עליו, גור אריה יהודה יזנק מן הבשן. אז רבוצת האריה, בית שני, בנו פרס. פרס נאמר להם, הוא מביא פסוק שם ככלב. אז אם הם ככלב, ויש צורה של כלב. שואלת הגמרא, במקדש שני מהווי, היה בכלל אש משמיים? ואמר השואל ברינה, מהי דכתיב? כתוב על בניין בית שני. אז כתוב שכשבאו לדבר על הבית, מבואר ככה, עלו ההר ועבתם עץ, ובנו הבית, וארצה בו ויכבדה, אמר השם. אבל בפסוק כתוב ויכבד, בליהי. וארצה בו ויכבד, וקרינן ויכבדה. מה ישנה זה מחוסר ראי? למה אין את ההי הזאת? אינו חמשי דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הם: ארון וכפורת וקרובים, דבר אחד, אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. בכל אופן, הנה כתוב פה שבבית שני אש לא הייתה, אש מימית לא הייתה, ואתה אומר שהייתה אש מימית. אז מכיוון חוסר הזמן, אז נעיר את הדברים בקצרה. א', אנחנו מדברים על ניסים, הדברים החסרים, לאן נעלם שמן המשחה? אנחנו יודעים ששמן המשחה גנבו ישעיה, למה זה לא מופיע בחמישה דברים? ב', מה זה נקרא רוח הקודש? רש"י במקום מביא שרוח הקודש לא הייתה בנביאים משנת 2 לדריאבש ואילך. שנת 2 לדריאבש וידוע זה הזמן שהקימו את בית שני. לפי רש"י, ביום שהוקם בית שני פסקה הנבואה. אין מופיע בפסוקים עוד נבואה, נבואה שהכוונה לאיזה נבואה ישנה, שחזרה ונתחדשה, אבל נבואה ככלל, הנביאים פסקו להתנבא. יש פה גרסה בשנת 4, זה תואם את הנביא. יש שיטה שמופיעה ברב ניסים גאון, נמצא בהקדמה למסכת ברכות. שמה וכך מביא גם הגוהן, יש איזה ספר, הגוהן מופיע קיצר ספר על סדר הדורות כזה, ושמה הגוהן מביא גם שהנבואה פסקה ביום שאלכסנדר מוקדון עלה לשלטון. וזה היה בשנת ה-40 לבית השני. אחרי ואותו אלכסנדר שפוגש אותו כהן גדול וכל הילדים קוראים השמו, ושם רב ניסים גאון מזכיר את העניין של השטרות שהיו מונים לזמן של דריאבש, של אלכסנדר, ואצל התימנים החזיקו מזה, שבאמת היו מונים את השטר, היו כותבים את הזמנים לפי הזמנים של אלכסנדר, כאן מבואר בגמרא, ושם צריך לראות החשבון. בכל אופן צריך לדעת מה זה. כמו כן, כתוב פה לגבי אורים ותומים, מביא התוספות, אי אפשר להגיד שבבית שני לא היה אורים ותומים, כי אם לא היה אורים ותומים אז חסר בשמונה בגדים, וצריך שמונה בגדים, זה חיסרון. אומר התוספות, הכוונה היא שזה לא עבר, זה נמצא, אבל זה היה צריך להעיר, ומזה זה לא פועל. רש"י על החומש פרשת הצווה, הרייבד מסיק על הרמב״ם בפרק ד' הלכות הבחירה הלכה א', הרמב״ם לומד כמו תוספות. רש"י והרייבד אומרים לו, אורים ותומים זה היה קלף שנכנס בכפלי החושן באפוד, זאת אומרת החושן על ידי הקלף הזה היה מאיר, ועל ידי האור הכהן גדוש ברוח הקודש היה מסדר את הדברים. זה נעלם, זה נגנז, הקלף עצמו נגנז, אבל זה לא אחד משמונה בגדים. אז יש מחלוקת בראשונים. הנוגע לענייננו, ודאי שכתוב לו שבמקדש שני לא ירדה אש מן השמיים. אומרת הגמרא, לא הבנת. אמרי, אם מהדה הדה סיוע לא מסייע. אש הייתה, אבל לעבור לאכול את האיברים היא לא אכלה. אש משמיים רבוצה ככלב הייתה, אבל היא לא פועלת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שש אישות הן. יש לנו שש צורות, בחינות של אש. והן, יש אוכלת ואינה שותה, ויש שותה ואינה אוכלת. ויש אוכלת ושותה, ויש אוכלת אחים כבשים, ויש אש דוחה אש, ויש אש אוכלת אש, ואנחנו מסבירים. יש אש אוכלת ואינה שותה הדידן, האש שלנו, האש הרגילה, היא אוכלת דבר יבש, אבל דבר לך, שזה בחינה של שתייה, היא לא שותה. יש לנו אש נוספת, ויש אש אוכלת, יש שותה ואינה אוכלת, ובחולים, לא עלינו אדם שהוא חולה, אז הוא צמא מאוד, קודח, אבל לאכול הוא לא מסוגל. אוכלת ושותה, דאליהו דכתיב את המים אשר בתעלה הליכך. נעשה המפורסם, אליהו בהר הכרמל, אליהו שופך מים על המזבח, יורדת אש משמיים, מלבד מה שהיא אוכלת את הפר, היא גם לחקקה, הליכך את כל המים. אוכלת לחים כיבשים, דמערכה, אמרנו זה אוכל גם עצים לחים. יש אש דוחה, אש דגבריאל, הגמרא בסוטה מספרת שכשאברהם זרקו אותו לכבשן האש, אמר גבריאל, אני ארד ואציל אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, הוא יחיד בעולמו, ראוי ליחיד להציל את היחיד, אבל אתה תקבל. ובאמת כשחנניה נשאל בעבריה נזרקו כבשן האש, הקדוש ברוך הוא נתן לגבריאל ללכת להציל אותם, הגדיח מבחוץ וקרר מבפנים. דהיינו, אלה שזרקו אותם לאש נשרפו, והם שהיו בתוך האש מתקרר להם האש. אז זה אש דוחה אש. ויש אש אוכלת אש, יש גינד, אמר מר הושיט את זבאו ביניהם ושרפם. זה גמרא בסנהדרין. הגמרא מספרת שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם להתייעץ עם המלאכים, אמרו לפניו, מה אנוש כי תזכרנו? מיד נתן את זבאו והניח ביניהם. הקדוש ברוך הוא זה אש, כי אש אוכלה הוא, והמלאכים זה אש, ומה שקרה, אש אוכלת אש, וזה מה שכתוב פה. ואמר מר הושיט את זבאו ביניהם ושרפם. אומרת את זה הגמרא, והשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם הן מזיזות אותו ממקומו. ואמר רבי יצחק בר אבילי, במוצא יום טוב אחרון של חג שמיני עצרת, הכל צופים מהשן המערכה. בשמיני עצרת אז אומרים פיצקטי זה. למה אומרים פיצקטי זה? כי אז זה הזמן שנידונים על המים, והחתימה על המים נעפה בשמיני עצרת. אחרי זה היו רואים לאן האשן נוטה וידעו מה יהיה באותה שנה. דהיינו, אם אתה רואה את האשן נוטה לצפון, אז הרוח היא רוח דרומית. אם אתה רואה נוטה למזרח, אז הרוח היא רוח מערבית, ועל זה כתוב ככה. מטה כלפי צפון, עניים שמחים ובעלי בתים עצבים. למה? מפני שגשמי שנה מרובים, כי הרי זה רוח דרומית, אז ופירותיהם מרכיבים. זאת אומרת, יש לחות גדולה, אז כל שנה מה עושים הבעלי בתים? עושים את התבואה, עוצרים את זה במחסן, חודשיים, שלוש, ארבע, כשמתחיל להיגמר הפרורה, הם עושים לאט לאט הפרורה ביוקר גדול. אם יש לחות, אז הכל נרכב, צריך להוציא את הכל בהתחלה, אז המחירים נופלים, עניים שמחים, בעלי בתים עצבים. לעומת, אם נותר כלפי דרום, עניים עצבים ובעלי בתים שמחים מפני שגשמי שנה מועטים, ופירותיהם משתמרים. נטה כלפי מזרח הכל שמחים, כי כשיש רוח מערבית, הרוח המערבית היא בינונית, היא מביאה גשמים סביר, היא גם כן נותנת לפירות ללחות סביר, אז ממילא הפירות נמכרים במחיר סביר, טוב לעניים, אבל לבתים לא מפסידים, כולם שמחים. כלפי מערב הכל הקצבים, למה? כי הרוח המזרחית היא רוח קשה, היא מייבשת את הזרעים, אין לאף אחד, לא לעשירים ולא לעניים. אומרת הגמרא, אז הנה אתה רואה שהרוח הייתה זזה. עונה הגמרא, דאזיל ואתי כביקלי, ועבדו אלוה מבגדה. אתה ראית פעם איך הסקלים זזים ברוח? זה נשאר עומד, זה הולך ובא. נכון, כדי לגלות להם איך תראה השנה והיה זב, אבל האשן לא היה מתפזר, עומד כמו מקל, רק נוטה לכיוון מסוים. אומרת הגמרא, מר, כלפי מזרח הכל שמחים, כלפי מערב הכל עצבים. דהיינו, רוח מזרחית היא הרוח הקשה, רוח מערבית היא הרוח הטובה. ורמינו, יש ברייתא כתוב מזרחית, רוח מזרחית לעולם יפה, מערבית לעולם קשה, כבר הפוך ממה שדיברנו. אגב, מסיימים את הברייתא, רוח צפונית יפה לחיטים בשעה שהביאו שליש גידול, אז היא טובה להם, אבל היא קשה לזיתים בזמן שהם חונטים. רוח דרומית קשה לחיטים בזמן שהביאו שליש, אבל היא טובה, יפה לזיתים בזמן שהם חונטים. ואמר רבי יוסף, ויתן המרזות הזה סימנה, איך תזכור איזה רוח? שולחן בצפון ומנורה בדרום. היי מר בדידי והי מר בדידי. השולחן מחזיק את הלחם, הלחם מפרים לחיטים. השולחן נמצא בצפון. הרוח הצפונית טובה לחיטים. המנורה פקוקה לשמן, שמן בא מן הדבי. המנורה נמצאת בדרום, הרוח הדרומית טובה לזיתים. הנוגע אלינו סתירה, עונה גמרא לא קשיא. הלן והלאו, הלן הנו בני בבל. בבבל יש נהרות, יש מעיינות, המקום מספיק לך. אז הרוח המזרחית היא הרוח הטובה. בארץ ישראל זה מקום יבש, אז הרוח המערבית שמביאה את המים היא הרוח הטובה. הדרן הלך שבעה ימים, רק ברשותכם שלפחות לא ייתקע, בראשונה, שתי דקות, בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם בהתחלה, לפני התקלה שהמשנה תספר עליה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם. דיינו, 24 משמרות, 6 או 7 בתי אב וכל משמר, אותו כהן ששייך לבית אב של אותו היום רצה תורם את הדשן, אין בעיה. בזמן שהם מרובים, מה קורה? אבל בזמן שיש הרבה כהנים שרוצים, רצים ועולים בכבש, כל הקודם את חברו בארבע אמות, זכה. מי שמגיע לארבע אמות העליונות של הכבש, זכה. ואם היו שניים שווים, הממונה אומר להם, הצביעו. אם הם היו שווים, אז אנחנו עושים הגרלה, בעזרת השם אחר אנחנו על המשנה.